חגיגה, דף חף ב', מתחילים בעזרת השם, שש שורות מלמעלה, במילים מאי איקה. אחרי שלושה שבועות של אבלות לקראת תשעה באב, אחרי תשעה באב מתחילים שבעת השבועות של הנחמה, שבכל שבוע מפטירים נחמה אחרת של נחמה. השבוע השביעי מפטירים את נבואת הנחמה שהתנבא ישעיהו הנביא בספר ישעיהו פרק סמכי. סוס אסיס בהשם, תגל נפשי באלוקיי, כי אלבישני בגדי ישע, בגדי ישועה, מעיל צדקה יעתני, אלבישני, כחתן יכהן פאר, וככלה תעדה כליה, כמו שהחתן לובש בגדי פאר, כמו שהכלה עונדת את התכשיטים שלה, כך הקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל בגאולה העתידה שתבוא במהרה בימינו. אומר הזוהר הקדוש בפרשת בלק, חלק ג' דף קוף צדיק ט' עמוד ב', ככלה תעדה כליה, מרמז על הנשמות של עם ישראל. הכלה בדרך הסוד היא השכינה הקדושה, שהיא כביכול מתקשטת בכליה. מי הם כליה של השכינה הקדושה? אלה הם נשמות בני ישראל, כך אומר הזוהר הקדוש. כותב נכדו של אור שבעת הימים, מייסד תנועת החסידות, רבי ישראל בעל שם טוב, זכותו יגן עלינו. נכדו חיבר את הספר המפורסם דגל מחנה אפרים. הוא כותב שם בפרשת מטות מילים קדושות, תמירות ונעלמות, שאיתם הוא רוצה לבאר בדרך הסוד את מה שלמדנו במשנה, מטבילים כלים בתוך כלים. אדם יכול לקחת כלי גדול, להכניס בתוכו כלים קטנים ולטבול אותם ביחד במקווה, אם הוא מעוניין לתאר אותם לטהרה כדי שיוכלו לגעת בתרומה. אומר הדגל מחנה אפרים, מטבילים כלים בתוך כלים, הרי הזוהר הקדוש אומר שנשמות ישראל נקראים כלים, היינו נשמות קדושות של ישראל, מטבילים כלים בתוך כלים, מתארים אותם בצורה כזאת, נעשו בחינת טהרה זה לזה. אחד מתאר את השני, וכל נשמה נטהר בנשמה שלמעלה ממנה כשדבוקה בה. כשיהודי הולך ונדבק באדם צדיק שבדרגה גבוהה ממנו, הוא נטהר על ידי הצדיק שמעליו. וזה שמעליו נטהר על ידי הצדיק שמעליו. וכך כל צדיק נדבק בצדיק שגדול ממנו, עד שהצדיק העליון ביותר, כך נתהרו, נתעלו ונתהרו כל הנשמות אחד בחברו, עד כביכול הקדוש ברוך הוא, אין סוף ברוך הוא, שהוא מתהר את עם ישראל. אשריכם ישראל, אומר רבי עקיבא במסכת יומא, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים, שנאמר, מקווה ישראל השם. זה הסוד של מטבילים כלים בתוך כלים לטהרה. דרך הפירוש, דרך הפשט מה שנקרא, למדנו במשנה שאחד המעלות והחומרות שיש בקודשים יותר מבתרומה, מעלות של סלסול של חומרות שמחמירים בענייני קורבנות, שצריך להיטהר כדי לאכול קורבנות, כדי שאפשר להכניס בשר קודש של קורבן בכלי, צריך שהכלי יהיה טהור בדרגת טהרה גדולה יותר, יותר מאשר דרגת טהרה של תרומה. אדם יש לו יבול והוא צריך להפריש תרומות ומעשרות, התרומה שהוא מפריש צריך לאכול אותה בטהרה, אבל הכלים שמתארים לצורך תרומה, הטהרה שלהם לא צריכה להיות כל כך גדולה כמו הטהרה שצריך בשביל קודש. כך ראינו במשנה, 11 או 10 חומרות שיש בקודש יותר מבתרומה לעניין טהרת הכלים. המעלה והחומרה הראשונה הייתה שלעניין תרומה אפשר לקחת כלים בתוך כלי אחר ולטבול אותם יחד, אבל לא לקודש. קודש אי אפשר לטבול כלי בתוך כלי. למה לא? אז היה על זה שני הסברים. ההסבר הראשון היה הסבר של רב אילה. הוא אומר, אני חושש שמה הכלים יהיו מחוברים זה לזה, ובמקום החיבור המים של המקווה ולא ייכנסו כמו שצריך, תהיה כאן חציצה. כך מסביר רבי אילה. לעומת זאת רבה סובר לו, הסיבה היא סיבה אחרת. כי חוששים שמה הכלי שלתוכו אתה מכניס את הכלים האחרים, אולי הפתח שלו יהיה פתח צר מאוד. יותר צר מפתח שאפשר להכניס לתוכו שתי אצבעות ולסובב אותם סיבוב שלם. ושיעור של פתח שהוא צר מהשיעור הזה, שלא מחבר את המים של המקווה אל תוך הכלי. אז הכלי עצמו נטהר, כמו שהוא נטמע ככה, הוא גם יכול להתאר ככה. אבל להכניס לתוכו כלים אחרים, הכלים שבתוך הכלי, החיצון, לא נחשבים שהם במקווה, כי אין חיבור ביניהם לבין המים של המקווה. שואלת הגמרא, מה ההבדל בין שתי הטעמים? מה איקה בין דרבה לדרבי אילה? עונה הגמרא, יש ביניהם הבדל. איקה בין היו, כשהוא תובל סל וגרגוטני, שזה סל מאוד גדול, ואיתו הוא רוצה לטבול כלים אחרים, שמילאן כלים והתבילן יחד. לפי דעתו של רבי אילה, מאן דאמר משום חציצה, שזה הסיבה שלא טובלים כלי בתוך כלי, גם כאן ישנה חציצה, כי הכלים הם נמצאים אחד על השני. חוששים שמה הכלי הפנימי יכביד על הסל ויחצוץ באותו מקום שבו הם נוגעים זה בזה. ולכן כאן גם אי אפשר לטבול כלי בתוך כלי. אבל לפי דעתו של רבה, מאן דאמר שהסיבה שלא טובלים כלי בתוך כלי לקודש, משום גזרה שמייטביל כלים קטנים שאפשר להכניס אותם מתוך כלי, שהפתח שלו הוא מאוד צר, מאוד, מאוד דחוק. מחתין וצינוריות, שמין מזלגים שטובים בהם זהב, בכלי כזה שאין בפיו פתח מספיק גדול, לפחות כמו שפופרת הנוד, שהשיעור הוא להכניס שתי אצבעות ולסובב אותם לכל צד. אז אם כל החשש, שמו יטבול בכלי שהפתח שלו צר, שצוואר הבקבוק שלו צר, אז במקרה של סל וגרגוטני, מקרה כזה שאין בפיהם כשופרת הנוד לקה, אין כזה סוג סל ואין כזה סוג סל גדול יותר ודאי, שהפה הוא כל כך צר, מה פתאום? זה כלים רחבים, הפתח שלהם מאוד רחב, אז לפי דעתו של רבה, יהיה כן אפשר לטבול כלי בתוך כלי אפילו לקודש, עם כאלה כלים של סל וגרגוטני. ובאמת אותו רבה, אז דרבה לטעמי, הוא הולך לשיטתו, דאמר רבה, באמת סל וגרגוטני שמילא כלים והתבילם, תיאורים, לא רק לעניין תרומה, אלא גם לקודש. מוסיף רבה, ואומר, מקווה של 40 שעה, יש בו מספיק מים, כדי שיהיה כשר. הוא חילק את המקווה לשני חלקים, עם סל וגרגוטני, הוא הופך אותם למין מחיצה שחוצצת בין שני חלקי המקווה. ומקווה שחילקו בסל וגרגוטני, ובצד אחד אין 40 סאה, ובצד השני גם אין 40 סאה, ורק אם תצרף את שני הצדדים יחד, רק אז יהיה 40 סאה, התובל שם לא עלתה לו תבילה. נכון שהסל הזה הוא לא אטום, סך הכל קלוע זה בזה, ויש חורים נקבים בין הכלייה, והמים יכולים לחדור דרכו, אבל אין בכל פתח כשפופרת הנוד, אז המים לא חודרים דרכו. מה תאמר? בסדר, אבל תצרף את כל החורים יחד. מה פתאום? אם ככה, אם אתה מצרף כל החורים יחד, אז אתה יכול גם לצרף שתי בורות יחד. שני בורות יחד. דהאר הכולה, הרי האדמה כולה, חלחולי מחלחלה, המים מחלחלים. מים שנובעים כאן, מאיפה הם מגיעים? מן ההר גדול. בכל זאת, אנחנו לא מכשירים, אם אין כאן, כמות של 40 סאה מים. אז, ובאינן דעיק 40 סאה מכונסים במקום אחד. אותו דבר, גם מקווה של 40 סאה, אם חילקת אותו, למרות שהמחיצה שאיתה חילקת את המקווה, יש בה נקבים, אבל זה עדיין נחשב שהמקווה מחולק לשניים, למרות שהמים מחלחלים דרך הנקבים, צריך שיהיה 40 סאה מים במקום אחד, ולא שתחלק אותו לשניים. המשנה אומרת שכלי שטובלים אותו בתוך כלי אחר, לעניין קורבנות הוא לא יהיה טהור. והסביר רבה, כי חוששים שמה הוא יטבול את הכלי בכזה, בכלי אחר שאין בו פתח כשפופרת הנוד, בגודל שתי אצבעות, רוחב שתי אצבעות, סביב. ואם באמת אדם יטבול כלים קטנים בתוך כזה מין קד, שהצוואר שלו באמת הוא מאוד צר, כמו מין בקבוק כזה שהצוואר שלו צר, שלא אפשר להכניס שתי אצבעות יחד ולסובב, אז באמת הכלים שבפנים לא יתארו. וזה דבר מוסכם. אומרת הגמרא, זה באמת דבר מוסכם, אבל בתנאי שהכלי החיצוני הוא טהור. וכל מה שאתה רוצה לתאר זה את הכלים שבתוכו. ואנה מילי, במקרה שהכלי החיצון הוא טהור. אבל במקרה שהכלי החיצון הוא בעצמו גם טמא, ואני רוצה לתאר את הכלי החיצון גם, מגו, מתוך, דסלקה תבילה לכולי גופי דמענה, שהתבילה מועילה לכל הכלי החיצון עצמו, ודאי לחלק החיצוני שלו, אבל גם לחלק הפנימי, כי כמו שהוא קיבל טומאה, למרות שהפתח שלו הוא מאוד צר, אז ככה גם הוא נטהר עם פתח כזה צר. ככה רש"י מבאר. אבל מכיוון שהכלי החיצון נטהר, סלקה לאונמי, אז מועילה הטבילה גם כן לכלים דאיתבי, גם לכלים שבפנים, למרות שהפתח הוא מאוד צר. דתנן, או דתניה, ברייטה. כלים שהם עצמם טמאים, שמילאם כלים טמאים, והטבילן, הרי אלו טהורים לתרומה. כאן, מכיוון שהכלי החיצון הוא גם כן טמא, אז מכיוון שהוא נטהר, גם הכלים שבתוכו נטהרים. מה ההוכחה? אולי מדברים כאן על כלי שהפה שלו רחב, ולכן הכלים שבתוכו נטהרים לתרומה. כי אם זה היה נכון, למה ברייתא לא מחלקת בין כלי שהפתח שלו צר לכלי שהפתח שלו רחב, כמו שמחלקת בהמשך הברייתא? המשך הברייתא כתוב, ואם לא טבל, והגמרא מעמידה שהכוונה, ואם הוא לא צריך טבילה, דהיינו אם הוא כלי טהור, הכלי החיצוני, מים המעורבים, כדי שהמים של המקווה חשבו שמעורבים עם המים שבתוך הכלי ויתארו את הכלים הקטנים שבתוכו, עד שיהיו מעורבים, עד שהם יתערבבו על ידי שהפתח של הכלי החיצוני יהיה לפחות בגודל כשפופרת הנוד. הגמרא מבארת מהי כאמר ואם לא טבל, והיא מסבירה כמו שאמרנו, אחי כאמר ואם אינו צריך להטבילו, אם הכלי החיצון הוא כבר טהור, אז, ומים המעורבים, שבכלי הם צריכים לטהר את הכלים שבתוך הכלי החיצון, אז כדי שהם באמת יתארו ויחשבו מחוברים למקווה, הכלים הקטנים שבתוך הכלי, צריך שהכלי הגדול, החיצון, יהיה לו פתח עד שיהיו מעורבים כשפופרת הנוד. בכל אופן, כאן מפורש אנחנו רואים שבמקרה שהכלי טהור, אז צריך שהפתח שלו יהיה גדול כדי שיהיה אפשר לתאר דרכו את הכלים הקטנים. אבל ברגע שהכלי עצמו גם תמה, אז גם אם הפתח שלו צר, אם הכנסת בתוכו כלים קטנים, תמאים, מכיוון שהוא בעצמו צריך להתאר, אז כבר מתארים גם הכלים הקטנים שבתוכו. למדנו במשנה שאסור לקחת כלי שנמצא בתוך כלי אחר ולטבול אותם יחד, אם אני מעוניין שהכלים האלה, אני אשתמש בהם לקודשים, קורבנות וכדומה. מה הסיבה? היה ויכוח בין רב לבין רבי אילה. אומרת הגמרא, והדה רבה, דבריו של רבה, שהטעם שלא טובלים כלי בתוך כלי לקודש, זה חוששים שמא הכלי, הפתח שלו יהיה צר, ואז אם כן, המים של המקווה לא מחלחלים מתוך הכלי, ואז הם לא יתארו את הכלים הקטנים שבתוכו. ואם כן, נמצא שאם זה סוג כלי שהפתח שלו תמיד רחב, כמו סל או סל גדול, גרגוטני, שאין את החשש הזה, מותר כן לטבול כלי בתוך כלי. וכן, דרבי אילה, שהוא סובר שהטעם שלא טובלים כלי בתוך כלי, זה לא משום שהכלים הקטנים שבתוך הכלי, אולי לא יהיה חיבור ביניהם לבין המקווה בגלל שהפתח יהיה צר, אלא מכיוון שאני חושש שהכלי הפנימי יכביד על הכלי החיצוני, ובמקום שהם נוגעים זה בזה, תהיה חציצה והמים של המקווה לא יחלחלו. ואם כן, גם אם זה כלי עם פתח גדול, כמו סל וגרגוטני, גם במקרה כזה אסור לטבול כלי בתוך כלי. הוויכוח הזה כבר, זה מחלוקת, תנאי היא, זה ויכוח בין התנאים. דתניה, סל וגרגוטני, שמילאן כלים והתבילם, לפי דעת התנא הראשון, שזה כמו דעתו של רבה, בין לקודש, בין לתרומה טהורים. כי מה הסיבה שלקודש אין טובלים כלי בתוך כלי? שמא יבוא לטבול כלי בתוך כלי כזה שאין בפיו שיעור של כשפופרת הנוד שהוא לא מספיק רחב? סל וגרגוטני תמיד פיו יהיה רחב. ולכן זה מותר. אבא שאול אומר, מה שמועילה טבילה לכלי בתוך כלי, במקרה שהכלי החיצוני הוא סל וגרגוטני, זה רק לעניין תרומה. אבל הטבילה הזאת לא תועיל לקודש. למה? כי זה כמו דבריו של רב אילה, שהסיבה שאין טובלים כלי בתוך כלי לקודש, זה מכיוון שיש כאן חציצה, כי כלי אחד נוגע בכלי אחר, ואז יש חציצה באותו מקום שהם נוגעים זה בזה. ואז אין הבדל אם זה כלי שיכול להיות שהפתח שלו יהיה צר, או שזה כלי שלעולם הפתח שלו רחב. בכל מקרה, כלי בתוך כלי, הם נוגעים זה בזה, ואז בזמן הטבילה תהיה חציצה. שואלת הגמרא, רגע, הטעמים האלה שאתה אומר, שחוששים אולי הוא יטבול כלים קטנים בכלי גדול שהפתח שלו צר, או שיש חציצה בגלל שכלי אחד נוגע בכלי אחר, אז זה חציצה, באמת. אז למה רק לקודש אנחנו אוסרים לטבול כלי בתוך כלי? היא הכי תרומה נמי. תאסור לטבול כלי בתוך כלי. עונה הגמרא, למה היא כאמרינן? למי אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים לא לטבול כלי בתוך כלי? לחברים, אלה ששומרים על תומה וטהרה. כי הרי אלה שלא שומרים על תומה וטהרה לא יבואו לשאול אותך בכלל איך לטבול. וחברים, מדיידי, הם יודעים להיזהר. לכן, אתה אומר להם לתרומה, אתה יכול לטבול כלי בתוך כלי, רק שים לב שהכלי לא ייגע בכלי השני. תראה שבאמת הכלי העליון צף, והמים מחלחלים בין שני הכלים. וכן, שים לב לא לטבול כלים קטנים בתוך בקבוק, שאין בפיו רוחב של פתח, כמו שפופרת הנוד. שים לב. והוא באמת ישים לב. אז לכן לתרומה אין לנו שום חשש. אפשר לטבול כלים בתוך כלים. אבל לקודש יש לנו כן חשש. שאתה גמרא למה? לקודש נמי. יחי, לקודש נמי. הרי זה שבא לשאול, אתה יכול להסביר לו איך לטבול כלי בתוך כלי, אז למה לקודש אי אפשר לטבול כלי בתוך כלי? עונה הגמרא, כי אם תיתן לאלה ששומרים על תומה וטהרה לטבול כלי בתוך כלי לקודש, חזי לים הארץ. יראה אחד שהוא עם הארץ, שהוא לא שומר על תומה וטהרה, איך שהחבר טובל כלי בתוך כלי, ויאמר, וואה, זה רעיון טוב. אתה יודע, אני כל שנה, כל פעם שאני בא לסבול כלים, אני פותח את כל הסקיות, ומוציא כלי אחרי כלי, זה סיפור ארוך ומסובך ומורכב. בואו נכניס את כל הכלים יחד, נטבול אותם. מה קרה? זה רעיון טוב מה שעשה פה החבר הזה. ואז הוא ילך ויחכה אותו, ויעשה אחריו. חזי לעם הארץ, ואזי לעם הארץ, הוא נטביל כלי בתוך כלי, והוא לא ידע להיזהר שהפה של הבקבוק לא יהיה מדי צר, הוא לא ידע להיזהר שכלי אחד לא ייגע בכלי אחר, הוא לא ידע את כל הפרטים האלה. שואלת הגמרא, אז למה לעניין תרומה אתה כן מתיר? כי האדם יודע להיזהר, כן, אבל זה שילמד ממנו לא יודע להיזהר. אז תרומה נמי חזי לעם הארץ ואזיל ומטביל. עונה הגמרא, מה הבעיה? אז הוא יטבול לו כמו שצריך, ואז הכלי שלו יהיה תמה, ואז הוא יכניס בזה תרומה, ואז התרומה תהיה תמאה, ואז מה הוא יעשה עם התרומה הזאת? יביא את זה לכהן, מה קרה לך? הכהן יאכל תרומה תמאה? ולא, הכהן לא יקבל ממנו תרומה, הוא יודע שזה עם הארץ, הוא לא לוקח ממנו תרומה. לא מקבלין אל מנהיו. שואלת הגמרא וקודש, תתיר לו לחבר לטבול כלי בתוך כלי, מה אכפת לי שם הארץ ילמד ממנו, ולא ידע להיזהר, ואז הכלים שלו יישארו תמאים? הרי לא נקבל ממנו את הקודש, ונגמר הסיפור, לא נקבל מיני. אומרת הגמרא, מה לא נקבל מיני? אתה מבין על מה אתה מדבר? יושב כהן בבית המקדש, נכנס יהודי פשוט, הוא מביא מנחה. מה תגיד? אתה חבר או לא חבר? אתה יודע לשמור על טהרה או שאתה לא יודע? אתה לא יודע, לא מקבל ממך. אתה לא מקבל ממני. מה, המנחה הזאת לא בסדר בשבילך? למה? לא יודע אם שמרת על הטהרה כמו שצריך. לא שמרתי על הטהרה כמו שצריך. להתראות, לא רוצה להכיר אותך יותר. לא רוצה להכיר אותך. אני אעשה לבד במה בחצר של הבית שלי. הכלים שלי טהורים יותר ממך. אתה תגיד לי מה טהור, מה לא טהור? אב ילי איבה! שואת הגמרא, תרומה נעמי. למה תרומה, אתה נותן לו לטבול כלי בתוך כלי לחבר, ואז עם הארץ ילמד ממנו, ואז הכלים שלו יהיו תמיים, ואז מה? הכהן החבר לא יקבל תרומה מכהן עם הארץ, לא תהיה פה איבה? אומרת הגמרא, מה אתה אומר, תרומה נעמי אב ילי איבה? לא תהיה איבה. כי עם הארץ אומר לחבר, רציתי לעשות לך טובה בסך הכל, להביא לך תרומה. אתה לא רוצה לקבל תרומה, מה, אני לא בסדר בשבילך? לא אכפת לי. נאזיל ויעיב לי לכהן עם הארץ חברי, יש לי מספיק חברים, אני אביא להם. מה זה חברים? חברים עמי הארץ, כן? אני אביא להם את התרומה. הם יקבלו את זה ממני. אבל קודש מביאים לבית המקדש. אין מקרה, מקום אחר איפה להביא. אם לא תקבל ממנו, תהיה איבה. ואז חוששים, יגיד, שמע, בבית מקדש הדברים שלי לא בסדר. בסדר גמור, אז נראה מה אנחנו נעשה. ואז מה יעשו? יעשו במה לעצמם. בזמן שאסור לעשות במה. במה זה מזבח פרטי שאדם עושה בחצר. היו זמנים בהיסטוריה שהיה מותר לכל אחד לעשות לעצמו מזבח בחצר. אותרו הבמות. אבל יש זמנים שאסור, כמו בזמן שבית מקדש קיים, בזמננו, מאז שנבנה בית המקדש, נאסרו הבמות ולא היה להם יותר. אבל אם אתה אומר לא, בזמן בית המקדש למשל, שמע, בית המקדש אנחנו לא מקבלים את המנחה שלך, כי זה מכלים תמאים וכולי. אני אגיד בסדר, אז אני אעשה לעצמי בבית, מזבח, במה פרטית. אז כדי שלא יגיע לידי איבה, קודש, אנחנו לא מתירים אפילו לו לחבר לטבול כלי בתוך כלי, כדי שעם הארץ לא ילמד ממנו, כדי שלא תהיה בעיה עם הכלים שלו, אלא הכלים שלו יהיו טהורים. ומן תנא דחייש לאיבה. מי התנא שחושש שעמי הארץ לא תהיה להם שנאה לחברים? כדי שלא תהיה תקלה. דעתו של רבי יוסי היא. דתניא אמר רבי יוסי, מפני מה הכל, גם עמי הארץ שלא נזהרים כל כך בטהרה, הם נאמנים על טהרת יין להביא לבית המקדש לנסח על המזבח, ושמן זית למנחות, שגם כן מביאים לבית המקדש. למה הם נאמנים על זה כל אימות השנה? כדי שלא יהיה מצב שכל אחד ואחד הוא בא לבית המקדש, לא מקבלים ממנו, מה הוא יעשה? יקריב אצלו בבית. שלא יהיה מצב כזה, שכל אחד ואחד הולך ובונה במה לעצמו בזמן שאסור לבנות במות, בשביל להקריב את הקורבנות והנסחים שלו. ושלא יגיע מצב כזה שכל אחד ואחד שורף פרה אדומה לעצמו. לכן הם נאמנים גם על השמירה של הפרה אדומה. אמר רב פאפה, כמן מקבלינה נעידנה סעדות המאה מארץ, כמו איזה דעה אנחנו נותנים לעמי הארץ לבוא ולהעיד עידות, כמן כרבי יוסי, שהוא סובר שחוששים לאיבה, שאם לא תקבל ממנו עידות, יכול לצאת מזה תקלה. אבל חכמים שחולקים סוברים שאין מקבלים עידות מעם הארץ. שואלת הגמרא, למה אנחנו אומרים שתרומה, לעניין תרומה אפשר לטבול כלי בתוך כלי? כי מה קרה? מה יקרה? עם הארץ יראה איך שאתה טובל כלי בתוך כלי, והוא לא ידע שאתה נזהר שבאמת המים יחלחלו בין הכלים, ושתהיה השקה שהפתח של הכלי הגדול שדרכו אתה רוצה שיכנסו מים שתארו את הכלים הקטנים יהיה מספיק גדול, הוא לא ידע להיזהר בזה, ואז מה יקרה? הוא יטבול כלי בתוך כלי ותהיה חציצה והכלים לא יהיו טהורים? מהסיבה, ואתה אומר בסדר, לא אכפת לי. למה? כי מה יקרה? הכלים שלו לא יהיו טהורים, כי הוא לא יטבול אותם כמו שצריך. הרגע, אבל הוא לא יכול מעט להפריש תרומה, והוא יכניס את התרומה לכלים האלה. בסדר, כהן חבר לא יקבל ממנו את התרומה הזאת. כהן חבר לא מקבל תרומה מעם הארץ. אז מה? אז הוא ייתן, אז עם הארץ אומר, בסדר, אני אתן את התרומה שלי לעם הארץ אחר. ולכן אין לנו בעיה לטבול כלי בתוך כלי, כי אנחנו יודעים להיזהר, ואלה שלא יודעים להיזהר, ממילא הכלים שלהם טמאים. שואלת הגמרא, מה פירוש ממילא הכלים שלהם טמאים? מה, זה לא נוגע אליך? ואם יום אחד יהיה חסר לך איזה כלי, אתה לא תלך לשכן עם הארץ לשאול ממנו כלי? ואם כן, גם אם אין לך בעיה שהכלים של עם הארץ טמאים, כי ממילא אתה לא מקבל ממנו תרומה, ניחוש לשאלה, אולי אתה תבוא לשאול ממנו כלים בשביל להשתמש איתם לתרומה. והרי מותר לשאול כלים מעם הארץ בשביל להשתמש איתם לתרומה. דתנן, כלי חרס של עם הארץ, שהוא לא יודע להיזהר על תומה וטהרה. אז הכלי שלו בחזקת טמא. יש לזה משמעות להרבה דברים, אבל מה שנוגע כאן זה לעניין אוהל. אומרת התורה הקדושה, בפרשת חוקת, ספר במדבר, שטומאת מת יש בה דבר נדיר מאוד. אם יש מת באיזשהו מקום, כל החדר, כל הכלים, כל האנשים, כל דבר שמקבל טומאה שיש בחדר, נטמא. טומאת אוהל. יותר מזה, אם יש חור בתקרה, הטומאה עוברת דרך החור, מטמא גם את הקומה השנייה. אם יש בתוך החדר כלי חרס, זה רק נאמר בכלי חרס, הלכה מאוד מאוד מיוחדת. ויש בתוך הכלי חרס אפילו שמן של תרומה. אבל הכלי סגור והסגירה אדוקה, צמיד פתיל. כלי נשאר טהור, ומה שבתוכו נשאר טהור. כולם טמאים והוא נשאר טהור. חידוש מיוחד. כלי חרס מוקף צמית פתיל מציל באוהל המת. ככה זה במילים תלמודיות יותר. אבל זה בתנאי שהכלי חרס טהור, אז הוא מציל. אבל אם הכלי חרס טמא, איך אתה רוצה שהוא יציל על מה שבתוכו? אז הטומאה מחלחלת דרכו פנימה ומטמאה את מה שבתוכו. דבר נוסף, אם אני רוצה לסתום את החור שיש בין המקום שיש בו מת לקומה השנייה, כדי שהטומאה לא תעלה לקומה השנייה, אני יכול להעמיד שם כלי חרס, את הגב של הכלי חרס אני אשים על החור, ומקלי חרס הוא טהור, הוא חוצץ שהטומאה לא תעלה לקומה השנייה. זה נחשב עכשיו שזה סגור. אבל זה גם בתנאי שהכלי חרס הוא טהור. אז הוא חוצץ לפני הטומאה שלא תחדור. אבל אם הכלי חרס טמא, הטומאה חודרת דרכו ומטמאת הקומה השנייה גם כן. אומרת המשנה, כלי חרס, אפילו שזה שלה מארץ, שבדרך כלל זה אמור להיות בחזקת טומאה. אבל אם הוא מוקף צמיד פתיל, דיינו, סגור טוב, סגירה אדוקה, מציל מהטומאה על כל, על כל מה שבתוכו. וכן, אם אתה שם את הכלי חרס בשביל לסתום את הערובה, הכלי הזה מציל על כל מה שיש בקומה העליונה, שהטומאה לא תחדור דרך הערובה, דרך החור שבתקרה. דברי בית הלל. תכף נראה שבית הלל חזרו בהם. כי הרי בפועל הכלי של עם הארץ הוא טמא, אז איך הוא חוצץ בפני הטומאה? בית שמאי אומרים, מה פתאום? כלי של עם הארץ הוא בחזקת שהוא טמא. אינו מציל על כלום בעצם. על כלום הוא לא מציל. רק מה? אומרים בית שמאי. אנחנו צריכים מאוד להיות רגישים וזהירים עם עם הארץ הזה. אנחנו לא הולכים להגיד לו דברים שהוא לא יקבל מאיתנו, כי זה לא יהיה תועלת לשום דבר. לכן אנחנו מתירים לו שזה כאילו מציל אלא על האוכלים ועל המשקים ועל, כל, ועל כלי חרס, שאלה, אם הם טמאים, אי אפשר לתאר אותם. תבוא תספר לעם הארץ שזה טמא. באמת זה טמא. עזוב, בינינו זה טמא. אבל איך תגיד לעם הארץ שהאוכל והמשקה והכלי חרס שלו נטמאו? הוא ישמע ממך? הוא לא ישמע ממך. אז בשבילו, עזוב. בוא נאמר לו, נאמר לו שזה טהור. אבל כלים שאפשר לתאר אותם? כלי עץ, כלי מתכת, טמאים, למה? אתה אומר לו, תשמע, זה נטמא. הוא יגיד, טוב, אין בעיה, נטבול את זה. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, מפני מה הכלי חרס של עם הארץ לא מציל מפני הטומאה? אמרו בית שמאי לבית הלל, מה זאת אומרת מפני מה? מפני שהוא כלי טמא, הוא בחזקת טומאה. הוא טמא על גבי עם הארץ, כי הוא נטמא מעם הארץ, שהעם הארץ לא נזר בטהרה. ואין כלי טמא חוצץ בפני הטומאה. וזה באמת התשובה. אבל בית הלל, בהתחלה לא הבינו למה אוכלים, משקים וכלי חרס, כן מחשיבים אותם כתיאורים. אמרו להם בית הלל, ולא, תיארתם אוכלים ומשקים שבתוכו, למה תיארתם? אמרו להם בית שמאי, לא באמת תיארנו. לא באמת תיארנו את האוכלים והמשקים שבתוכו. כשתיארנו אוכלים ומשקים שבתוכו, למי תיארנו? לעצמו תיארנו, לעם הארץ. למה? כי מי הולך לאכול אוכל או משקה של עם הארץ? רק עם הארץ. כי הרי חברים בכל מקרה נזרים לא לאכול ממאכל של עם הארץ, כי הוא לא נזר על טומאה וטהרה. אבל נתאר את הכלי שאפשר לטבול אותו, שטהרתו לך ולא. כי כלים שאפשר לטבול, מותר לשאול מעם הארץ. וכאן הגמרא תוכיח שאפשר לשאול כלים מעם הארץ. אפשר לשאול. ואם כן, מה אתה רוצה שנתאר לך כלי? נתאר את הכלי הזה? הרי בפועל זה טמא. אז מילא אוכלים, משקים, כלי חרס, אתה ממילא לא תיקח ממנו. אבל את הכלים האלה שאפשר לטבול, מה שנקרא כלי שטף, אם זה ממתכת או שזה מעץ, שאפשר לטבול אותם. את הכלים האלה אתה הולך לקחת ממנו הרי ביום מן הימים. איך אני אתאר את זה? תודיע לו שזה נטמע, כדי שמחר אתה תבוא לשאול את זה ממנו, תוכל באמת לשאול את זה ממנו, כי הוא יתאר את זה. כשישמע שזה נטמע, הוא ילך ויתאר את זה. תכף נראה שיש פה עוד תוספת, כי כשאתה מביא לעם הארץ גם תקנה, אתה אומר לו, תשמע, יש לך אפשרות לתאר את זה, אז הוא יתאר את זה. אבל לעומת זאת, האוכלים והמשקיעים וכלי חרס אי אפשר לתאר. אז לכן לא ישמע לנו אם נאמר לו שזה טמא. תניה אמר רבי יהושע, בהתחלה הוא סבר כמו בית הלל. אז הוא אמר שתי מילים שאחר כך הוא התענה הרבה על זה שהוא אמר את המילים האלה. בושני מדבריכם, בית שמאי. אפשר דבר כזה לומר שהכלי תמה והאוכל טהור? אישה לשה בצק בקערה מעץ, בערבה, בקומה העליונה, שהכלי חרס סותם בין הקומה למטה שיש שם מת לבין הקומה העליונה. ומה אתם אומרים? הכלי הזה חוצץ רק לאוכל ולא לכלי מעץ. אז הערבה נטמעה. האישה והערבה טמאים שבעה ימים, כי הסתימה של הכלי חרס לא חוצצת להם בפני הטומאה. והבצק שהיא לשה בתוך הקערה נשאר טהור, כי לאוכל של המארץ מועיל הסתימה. וכן דוגמה נוספת, לוגין, כלי עץ מיועד לנוזלים, למשקים. הוא מלא משקים, הוא מונח בקומה העליונה שם. אתה אומר שהכלי טמא, הלוגין טמא טומאת שבעה, כי הכלי חרס לא חוצץ ושומר עליו מפני הטומאה, והמשקים יהיו טהורים, כי המשקים כן טהורים. מספר את הברייתא, נטפל לו, לרבי יהושע, הגיע אליו להסביר לו תלמיד אחד מתלמידי בית שמאי, ואמר לו, אתה רוצה שאני אומר לך מה הטעמן של בית שמאי? למה הם סוברים שהאוכלים, משקים וכלי חרס מותרים, ודווקא הכלים שאפשר לתאר אותם, כלי עץ, כלי מתכת, שאפשר לטבול אותם, דווקא הם טמאים? אמר לו, ודאי, אמור. אז אותו תלמיד אמר לו, תגיד, כלי טמא חוצץ מפני הטומאה, או אינו חוצץ? אז רבי יהושע אמר לו, בוודאי שאינו חוצץ. אז התלמיד שואל את רבי יהושע, כלי של עם הארץ הוא בחזקת טמא או שהוא בחזקת טהור? אז רבי יהושע אמר לו, בחזקת טמא, הוא לא ידע להיזהר בטהרה. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. ואם אתה אומר לו לעם הארץ, אתה יודע, כלי חרס, או האוכל, או המשקה, מכיוון שהכלי שלך, שאיתו חצצו בין הקומה למטה שהיה בו את המת, לבין הקומה העליונה, הוא טמא, אז האוכלים והמשקים והכלי חרס נטמאו. כלום משגיח עליך? הוא לא ישמע לך. קודם כל הוא לא ישמע לך, כי אתה לא נותן לו פה תקנה. אי אפשר לתאר אותה. ובנוסף הוא לא ישמע לך, כי הוא לא נזהר בכלל בטומאה וטהרה. אבל אם אתה אומר לו, תשמע, יש לך פה כלי, שהוא היה באוהל המת, הוא היה בקומה השנייה אמנם, אבל הכלים האלה נטמאים מאוהל המת, גם אם שמת כלי חרס בפתח והכל. אבל אין בעיה, לך תטבול את זה, שטויות, זה לא סיפור יקר, יש לי פה מקווה אפילו בחינם בשבילך, תטבול שם את הכלי, אתה יודע מה, בסדר, שאילו לא נשמע את הנפטר, מוכן. כי אתה נותן לו פה פתרון, אז בזה הוא ישמע לך. ולא עוד, אלא שאם אתה אומר לו, על הכלי חרס או על האוכל או המשקה שלו שזה טמא, הוא אומר לך, שלי טהור, שלך טמא ושלך טמא. וזהו טעמן של בית שמאי. שמשהו יקבל מהם, הם אמרו לו, בסדר, זה טמא, כי זה באמת הכל טמא. רק מה שהם יודעים שהוא יהיה מוכן לקבל ולטהר ולנהוג בזה טומאה, הם אמרו לו, אבל מה שהם ידעו שממילא לא ישמע להם, אז הם לא אמרו לו. שמע רבי יהושע וקיבל. מיד הלך רבי יהושע ונשתתח על קברי תלמידי בית שמאי ואמר, נעניתי לכם, הכוונה דיברתי אליכם יותר ממה שהייתי צריך, עצמות בית שמאי. ומה סתומות שלכם שלא הסברתם, כך הם נכונים, מפורשות שכן הסברתם, על אחת כמה וכמה. אמרו, כל ימיו של רבי יהושע, הוא התענה כל כך הרבה על שהוא אמר להם, בושני מדבריכם, עד שהוא שחרו שיניו מפני רוב התעניות שהוא התענה. במסכת העולות, פרק ה', משנה ד', המשנה שם מביאה שבית הלל חזרו להורות כמו בית שמאי באמת בעניין הזה. מכל מקום, קטני מי את? הברייתא אומרת על הכלים של עם הארץ שאפשר לטבול, שאותם כן מתמים. למה? כי הרי הטהרה של הכלים האלה נוגעת גם לך, גם לחבר וגם לו, גם לעם הארץ. זאת אומרת שחברים משתמשים עם כלים של עם הארץ לתרומה. על מה שאלינן מנה היו? אם כן, חוזרת השאלה, למה מטבילים כלי בתוך כלי לתרומה ולא לקודש? אז הסברנו, למה לתרומה אפשר לטבול כלי בתוך כלי? מכיוון שהחבר שיודע להיזהר בתרומה וטהרה, יודע גם להיזהר לטבול את הכלים כהלכה, הוא ייזהר שלא יהיה חציצה ושתהיה השקה כמו שצריך. רגע, אבל עם הארץ ילמד ממנו. ילמד, לא קרה שום דבר. מה לא קרה שום דבר? הוא לא יטבול כמו שצריך. בסדר, הכלים שלו גם ככה בחזקת מים. כן, אבל הוא ישים בתרומה וזה. אבל החבר לא יקבל ממנו. לעומת זאת, קודש, אנחנו לא יכולים שהחברים יטבלו כלים בתוך כלים, כי הם אמנם יודעים להיזהר, עם הארץ לא יודע להיזהר. והכלים שלו לא יטהרו. ואז הוא יבוא ישים בזה קודש, ואנחנו כן חייבים לקבל ממנו קודש, כי הוא בא לבית המקדש עם הכלים האלה. אבל אני שואל אותך, תגיד, לעניין תרומה, הכל מתחיל ונגמר בזה שהכהן יקבל או לא יקבל את התרומה ממנו? ומה עם הכלים בעצמם? אם הכלים האלה, הוא לא תובל אותם כמו שצריך, איך אתה מקבל ממנו כלים? הרי מותר לך לשאול ממנו כלים. אז מה אני ממליץ לך לעשות? אל תטבול בצורה שיכולה לגרום טעות לעם הארץ. אל תטבול כלי בתוך כלי. כדי שהוא לא יטעה שאפשר לטבול כלים בתוך כלים גם בצורה שיש חציצה או השקה. ואז תוכל לשאול ממנו כלים. כי ברגע שאתה טובל כלי בתוך כלי, הוא יטבול כלי בתוך כלי ויהיה חציצה ולא תהיה השקה. והכלי יישאר תמה. אומרת הגמרא, אז זה יהיה תמה. כן, אבל אתה תשאל ממנו את הכלי. בסדר, אני אטבול את זה אז. כי שאלינן מנהיו, אז מטבילינן לו. שואלת הגמרא, אי הכי, אם כשאתה שואל כלי מעם הארץ, אתה לפני כן תובל אותו, אז אם כן, למה מתמאים את הכלים שהיו שם באוהל המת, שהיה קומה, ששם היה אוהל, שם היה מת, בקומה העליונה, היה מין פתח בין הקומה שלמטה לקומה העליונה, וסתמו אותו עם כלי חרס של עם הארץ, ואז אמרת שהסתימה הזאת היא באמת כלום. למה? כי הכלי חרס הזה הוא תמה, כי הוא כלי של עם הארץ, והוא לא חוצץ שהתומה לא תוכל לעבור, והתומה כן עוברת, ולכן אנחנו אומרים שהאוכל, המשקה והכלי חרס, אנחנו אומרים לעם הארץ טוב, הם תיאורים, כי החבר ממילא לא ייקח ממנו את הכלים האלה. אבל את הכלים, מה שנקרא כלי שטף, כלים מעץ, כלים ממתכת, שאפשר לטבול, אפשר לטהר את זה, אומרים למה ארץ, שמע אדוני, את אלה תטהר. למה? כי אנחנו הולכים לשאול מעם הארץ את הכלים האלה. טהרתו לך ולא. בית הלל צריכים לומר לבית שמאי, למה אתה אומר שהם טמאים? תגיד לו שהכלים האלה גם כן טהורים. תגיד לו שהכלים האלה גם כן טהורים. אז מה הבעיה? שאני אשאל את זה מעם הארץ יום אחד. לפני שנשתמש בזה, אני אטבול את זה. להדרי לו, בית הלל לבית שמאי, כי שאלינן מנהיו, מטבילינן לו. עונה הגמרא, אל תשכח שאתה מדבר פה על אוהל המת. אתה יודע, כלי שנטמא באוהל המת, איזה טומאה חמורה יש עליו? אתה לא יכול לטבול ולהשתמש בו. צריך להמתין קודם כל 7 ימים. וביום השלישי והיום השביעי, אתה צריך ללכת שם איפה שהכהנים מזים מים שמורבבים באפר פרה אדומה לתאר את הכלי. רק אחרי 7 ימים, רק אז תוכל לטבול אותו והוא יהיה טהור. אתה מבין? אתה הולך לשכן, אתה מבקש ממנו רגע איזה כלי, אתה עכשיו צריך שבוע שלם להתעסק עם הכלי עד שהוא יהיה טהור, אתה לא יכול ככה לשאול כלים מעם הארץ, אם זה טומאת מת. טמאי מת, באי הזעה שלישי ושביעי, ואחרי זה לטבול, ומנה לשבע יומי, כלי לשבע ימים, לא מוש לאינשי, אנשים לא משאילים, לא שואלים ולא משאילים, כבר יותר קל לייצר את הכלי בזמן הזה. לכן, אומרים חכמים לעם הארץ, אנחנו הרי רוצים לשריין את האפשרות שתהיה אפשר לשאול את הכלי הזה מעם הארץ. אומרים לו, תשמע, עכשיו לך תתאר את זה. ואז מקסימום זה יתאמם, ממה זה יתאמה? משרץ. בסדר, ביום אחד טובלים את זה, בערב זה כבר טהור. אמרנו שכשעם הארץ יטבול את הכלים, אנחנו לא נשתמש עם הכלים שהוא טבל. למה? כי הוא לא יודע לטבול כמו שצריך. ולכן, כשאנחנו שואלים כלים מעם הארץ, אנחנו לפני כן טובלים את זה. כי אנחנו לא סומכים על הטבילה שלו. שאלת הגמרא באמת, והטבילה לא מהימנה, וכי אנחנו לא מאמינים לעם הארץ שהוא טובל כמו שצריך. והתניה, נאמנים עם הארץ על טהרת טבילת טמאי מת. מאמינים להם שהם טבלו, שהם הטבילו את הכלי, או שהם טבלו מטמאי מת. לא חוששים שהם טבלו כלי בתוך כלי. אמר רבי אלוקה שזה לא סותר. מה שהם נאמנים, שהם טובלים מטומאה שהייתה להם מטומאת מת, זה עם הארץ עצמו, כשהוא טובל, הוא נאמן לומר שהוא טבל והוא טהור, בגופו. מה שהם לא נאמנים בכליו, כי הוא יכול לטבול באמת כלי בתוך כלי, זה לא מאמינים לו. כי זה פרטים שלא כל כך בקי בהם. שאולי יש חציצה, כי כלי אחד הוא מחובר, הוא ממש על כלי אחר, ואז המים לא מחלחלים שם, או שהפתח של הכלי הוא מדי צר, אז הם לא בקיים. תכף הגמרא תשאל, וכי בגופו נאמן? הרי יש ברייתא שהוא לא נאמן גם על גופו, אבל לפני כן הגמרא מביאה תירוץ נוסף. רבא אמר, אידי ואידי, גם המשנה שאומרת שהוא לא נאמן, וגם הברייתא שאומרת שהוא כן נאמן בטבילה, שני מדובר בטבילת כליו, ולא קשיא. אנחנו סומכים עליו שהוא טבל, אבל אנחנו לא מאמינים לו שיודע את הפרטים של הטבילה. משהו נאמן, דאמר, מעולם לא התבלתי כלי בתוך כלי. אז מאמינים לו שהוא טבל כמו שצריך. שהוא לא נאמן, מדובר, דאמר, התבלתי כלי בתוך כלי, אבל נזהרתי, לא התבלתי בכלי שאין בפיו כשופרת הנוד. על זה אנחנו לא סומכים עליו, שהוא באמת נזהר בפרטים האלה. מביאה הגמרא ראיה לזה, והתניא, נאמן עם הארץ לומר, באופן כללי הוא יכול לומר, פירות לא הוכשרו, מאז שהם נתלשו לא נשטפו במים. פרי כשהוא מחובר לקרקע, הוא לא מקבל טומאה, כמו כשהקרקע לא מקבל טומאה, וכמו שעץ מחובר לקרקע לא מקבל טומאה, גם הפרי לא מקבל טומאה. גם כשקוטפים אותו, עד שהוא לא נשטף, יש גזרת הכתוב שהוא לא מוכשר לקבל טומאה. אז עם הארץ נאמן, שמע, הפירות האלה מעולם לא הוכשרו לקבל טומאה, ולכן הם טהורים. אבל אינו נאמן לומר, פירות האלה הוכשרו לקבל טומאה, אבל השגחתי עליהם שהם לא נטמאו. זהו לא נאמן, על הפרטים האלה, להיזהר בטומאה וטהרה, לא סומכים עליו. הבנו שהבאי תירץ, מה שכתוב שעם הארץ נאמן בטבילה זה על טבילת גופו. מה שהוא לא נאמן זה על טבילת כליו, כי חוששים שהוא טובל כלי בתוך כלי. שואלת הגמרא, ועל גופו מי מאמן? והתניא, חבר שהוא נזהר בטומאה וטהרה, כשהוא בא אל הכהנים שמזים לתאר טמאי מת עם מים מעובבים באפר פרה אדומה, כשהוא בא לעזות, והוא אומר, היום זה היום השלישי, כי הרי צריך לעזות ביום השלישי והיום השביעי לטומאה. כי אדם נטמא באמת, שבוע שלם הוא צריך לתאר את עצמו. ביום השלישי והשביעי לטהרתו, הוא מזים עליו אפר של פרה אדומה. מים עם אפר של פרה אדומה. הוא נאמן לומר, היום זה יום השלישי, היום זה יום השביעי. ולכן מזים עליו מיד. אבל הארץ שבא לעזות, אם הוא אומר שהיום זה כבר יום השלישי, לא מאמינים לו. ואין מזין עליו עד שיעשה בפנינו שלישי ושביעי. רוצים לראות ש... הוא באמת מונה שבעה ימים. חוששים, אולי הוא היום נטמא, והוא אומר שכבר היום השלישי, כי הוא רוצה לזרס את הטהרה שלו. כי הוא לא כל כך נזהר בטומאת וטהרה. בכל אופן רואים מכאן, שעם הארץ גם לא נאמן על טבילת גופו. אלא אמר רבי, באמת, לעניין הזעת שלישי ושביעי, הוא לא נאמן גם על גופו. רק מה? מתוך חומר שהחמרת עליו בתחילתו, מכיוון שאתה מחמיר עליו בהתחלה, שיספור את הימים של התארה בפנינו. לכן, מכיוון שהוא כל כך צריך להתייגע על התארה שלו, הוא מתחיל לספור וצריך לראות שבאמת מישהו יודע שהוא באמת כבר ספר 3 ימים, ואז מזים עליו, ואז מישהו יודע שהוא ספר עוד 4 ימים, ואז מזים עליו עוד פעם. מכיוון שכל כך התרחת אותו, אז כשהוא תובל, אתה סומך עליו שהוא תובל כמו שצריך, כדי שהוא לא יסתבך עוד פעם. לכן ניקלת עליו בסופו שהתפילה שלו היא כמו שצריך. לכן מי שתבל, מאמינים לו שהוא תבל כדת וכדין. במשנה למדנו חומרה נוספת שיש בקודשים יותר מבתרומה. כלי, אם הוא נטמע, לא משנה איפה הטומאה נגע בו, הוא כולו נטמע. זה בטומאה מהתורה. אבל חכמים הוסיפו שמשקים מטמאים כלי. מהתורה משקה לא מטמא כלי. לא מטמא כלי. חכמים תקנו שמשקה כן יטמא כלי. זה כבר סתם משקים. משקה נאמר שנגע באב הטומאה, הוא נהיה ראשון לטומאה. משקה שהוא ראשון לטומאה, לא יכול לטמא כלי, כי כלי נטמא רק מאב הטומאה, הוא לא נטמא מראשון לטומאה. בכל אופן, חכמים תקנו שמשקים כן מטמאים כלים. זה רק טומאה מדי רבנן. כדי שיהיה ניכר שזה טומאה מדי רבנן וזה לא טומאה מהתורה. אנשים לא יהיו סבורים, למשל, אם נטמא תרומה מכלי שנטמא במשקים, שלא ישרפו את התרומה הזאת, שלא יפסידו קודשים, כי מהתורה זה באמת האור, ואסור באמת להפסיד תרומה וקודשים תאורים, אם הם מהתורה תאורים. אז כדי שלא יבואו למכשול, תקנו חכמים שאם הכלי נטמא ממשקין שמדמים אותו רק מדרבנן, עשו איזשהו עקר. שאם הטומאה נגע באחורי הכלי, אז רק אחורי הכלי נטמאים. רק אם הטומאה נגע בידית של הכלי, רק הידית של הכלי נטמאת. אבל תוכו של הכלי לא נטמא. הדבר הזה נאמר רק לעניין תרומה. אחוריים ותוך, בבית הצביטה, הכוונה הידית, שמחזיקים את הכלי, זה שיש הבדל, ואם נטמא אחוריו או נטמא הידית, אז רק זה טמא וישר הכלי טהור, זה נאמר רק לתרומה. אבל לא לקודש. לקודש החמירו שאם נטמא אפילו חלק אחד מהכלי, כולו נטמא אפילו שזה טומאה רק מדרבנן. מבאר את הגמרא מאי אחוריים ותוך. כדתנן, כלי עץ או כלי מתכת, שכשהוא נטמא הוא יכול לקבל טומאה גם בצד החיצוני של הכלי. לעומת כלי חרס, שלא מקבל טומאה כשנוגעים בגבו, דיינו בחלק החיצוני שלו, רק שהטומאה נכנסת לתוכו. אז מכיוון שמדברים פה, מדברים בכלי כזה שיכול להיטמא כשנוגעים באחוריו, אז זה או כלי עץ או מתכת וכדומה. שנטמא אחוריו, הצד האחורי של הכלי, למשל, אם יש לך גביע על רגל, אז בדרך כלל הרגל הוא חלול למטה, ויש לו בית קיבול אם אתה הופך את הגביע. אז החלק הזה, אם הוא נטמא, אחוריו טמאים, רק החלק הזה נטמא. אבל תוכו, בית הקיבול הרגיל של הכלי, או עוגנו, וגם עוגנו אגב, וגם עוגנו, דיינו, הפה של הכלי, בגביעים רואים את זה הרבה פעמים, הוא מתעגל כזה החוצה. יש כלים חד פעמים היום, שזה גם כמצורה כזאת, שהשפה של הכלי קצת מתעגלת החוצה, זה נקרא עוגנו. ואוזנו, הידית העגולה, שיש חלל להכניס את היד, וידיו, אם זה ידית, שטוחה, שבדרך כלל יש במחוות, שמחזיקים איתה את הכלי, הם נשארים תאורים. אבל אם נטמא תוכו, אם הטומאה נגע בתוכו של הכלי, אפילו אם זה טומאה דרבנן בלבד, למשל שהוא נטמא על ידי משקין, כולו טמא, גם אחוריו, גם עוגנו, גם אוזנו וגם ידו. במשנה למדנו על עוד חלק שיש בכלי, שלעניין תרומה, אם נטמא, חלק הזה לא נטמא כל הכלי. ובית הצביטה וכו'. מהי בית הצביטה? והגמרא את הדעה הראשונה שזה גם ביארנו במשנה, אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, זה הידית, מקום שצובתו, מקום שהוא אוחז בו בשביל להושיט אותו לאחרים. וכן הוא אומר במגילת רות, ויצבות לה קלי. התרגום מתרגם, ויצבות לה והושיט לה. שזה הידית שמושיטים איתה את הכלי. רבי יסי אמר בשם רבי יוחנן, הסבר אחר מה הכוונה בית הצביטה. זה מקום בתחתית הכלי, עושים מקום מוגבע כזה, כמו מין בית קיבול נפרד משאר הכלי, שבו נקיי הדעת, אלה שהם אינסטניסטים, שלא יכולים שמתרבב להם החומץ עם כל האוכל, הם רוצים שהחומץ יהיה בנפרד, צובעין, הכוונה הם שמים את החומץ באותו מקום ומטבילים שם, צובעין הכוונה מטבילים. את האוכל שלהם הם מטבילים בתוך הגומה הזאת שהם עושים לעצמם בתחתית של הכלי. בכל אופן למדנו במשנה, שאם תומעד הרבנן כמו משקין, נוגעת בכלי, אז אם היא נגעה בתוך הכלי, אז כבר אמרנו, הבאנו את המשנה שאומרת שכל הכלי נטמע. אבל אם התומעה נגעה בידית, או בתחתית, באחוריים של הכלי, אז רק החלק הזה נטמע ולא כל הכלי. זה נאמר לעניין תרומה, אבל לעניין קודש, יש חומרה שברגע שנטמע חלק אחד, כל הכלי נטמע. מביאה הגמרא תני רב ביבי, ושנה כמיד רב נחמן ברייתא. כל הכלים, אין להם הבדל בין אם נטמע החלק האחורי של הכלי, האחוריים, ולבין אם נטמע התוך של הכלי. אם נטמע אחד מהם, נטמע גם השני. אחד קודשי המקדש, בין אם זה מדברים על קודשים, כמו שבאמת המשנה אומרת, שאם נגע תומעה, אפילו תומעה דרבנן, אפילו באחורי הכלי, הכלי כולו נטמע. אבל הברייתא מחדש את דבר שהוא לכאורה לא מובן. ואחד קודשי הגבול, שגם בקודשי הגבול, שרב נחמן הבין, אמר לי, קודשי הגבול מה הניעו? תרומה, שנאכלת בכל מקום, על ידי הכהנים, ולאו דווקא בירושלים, כמו קודשים שנאכלים רק בירושלים, גם תרומה, אם המשקין הטמאים למשל נגעו באחורי הכלי, נטמע כל הכלי. אז שאל רב נחמן, והרי במשנה שלנו תנן, אחוריים ותוך ובית הצביטה לתרומה, שכל חלק וחלק מהכלי הוא בפני עצמו, ואם נטמע אחוריים לא נטמע התוך, ואם נטמע בית הצביטה לא נטמע לא אחוריים ולא התוך, כל אחד מהם הוא בפני עצמו, כשזה משקין שכל התרומה שלהם רק מדרבנן נוגעת בכלי, אם זה לעניין תרומה. אז איך אתה אומר שגם קודשי הגבול, שאני מבין ממך שזה הכוונה לתרומה, אם נטמעו אחורי הכלי, אפילו בתרומה דרבנן, נטמע גם הכלי תוכו. דילמה, אולי תרצה לומר שקודשי הגבול, שגם הם, אם נטמע אחורי הכלי, נטמע תוכו, זה הכוונה לא לתרומה, אלא לדבר שדומה לקודשים. לאדם שנזהר על החולין שלו, כאילו שהם קודש. לחולין שנעשו על טהרת הקודש, כדי להתרגל לאכול קודשים, הוא נזהר גם בחולין כאילו הם קודשים. והחולין האלה יש להם דין כמו קודש. ולעניין הזה, שאם נטמע בתומא דרבנן, אחורי הכלי נטמע גם תוכו, אנחנו אומרים, גם לחולין שנעשו על טהרת הקודש, את הדין הזה, וזה נקרא קודשי הגבול. אולי זה מה שהתכוונת. אולי זה מה שכאמרת. אתה יודע מה? התקרת מילתא, הזכרת לי פה דבר, ואמר רבא ברבוע. 11 מעלות שיש לקודש יותר מתרומה, שנו כאן במשנה. בדף חף עמוד ב', תחילת פרק חומר בקודש. 6 המעלות הראשונות שנשנו שם, מכיוון שהם, יש עליהם ספק של תומה מהתורה, אז הם נוהגים לא רק בקודש, אלא הם נוהגים בין לקודש, בין לחולין שנעשו על טהרת הקודש. ואחד מהם זה אחוריים ותוך. שאם נטמע אחורי הכלי, גם תוכו נטמע לקודש, זה נוהג גם בחולין שנעשו על טהרת הקודש. באמת אני נזכר שזה מה ששמעתי מרבא ברבוע. אבל לעומת זאת, החמש החומרות האחרונות שיש בקודש יותר מבתרומה, זה דווקא נאמר בקודש. לקודש, אבל לא לחולין שנעשו על טהרת הקודש, מכיוון שהחמש מעלות האחרות שיש, הם לא ספק של תומה מהתורה. אין להם דררה, דיינו ספק, חשש של תומה מהתורה, לכן בהם לא החמירו, אלא בקודש ולא בחולין שנעשו על טהרת הקודש, ועד כאן דף חף בית.